מקודשת on air
broadcasting from Philbet on the Jerusalem seam line.
זה ערב בשוק מחנה יהודה. אבא שלי לוקח אותנו לאכול פלאפל. יש שתי פלאפליות ליד הפינה של רחוב מחנה יהודה ורחוב אגריפס. אנחנו מעדיפים הפעם את לוי, אבל רק באופן רנדומלי. אני מבקש הרבה חילבה. אני אמנם קטן, אבל כבר יודע שחילבה זה הקסם. לימים אהגר לערים שבהן או שאין פלאפל בכלל, כלומר פלאפל לשמו, או שיש פלאפל, אבל לא מוסיפים לו חילבה. כלומר, לימים אשנמך את חיי לבלי הכר. אבל רגע, טרם שנמחתי, אני עדיין בן 8, הפלאפל מגיע, אשתנור, עם החילבה, וליבי עולה למרומים. פאסט פורוורד, עשור אחד. אני מגלה מחדש את ירושלים כתיכוניסט. המקום להיות בו בערבים הוא נחלת שבעה. ושם, דווקא שם, אני תואם לראשונה מרק קובה. לא ברחמו, או באזורה, או במורדוך, או אפילו בטעמי, לא באף אחת ממזללות מרק הקובה הקלאסיות של העיר, אלא דווקא באיזה קפה מצויץ בנחלת שבעה של תחילת שנות ה-90. אבל כידוע לכם, המאכל המושלם הוא המאכל המושלם. קובה במרק סלק, הלב עולה למרומים, עולה למרומים. עוד עשור, אני בן 28, חוזר ארצה אחרי תקופה בארצות הברית, רוצה לקחת את זוגתי האמריקאית לירושלים של מעלה, ויודע שהדרך לשם עוברת דרך קיבתה. אנחנו מתחילים בכנפה אצל ג'פר בשוק בית הבד, ושותים מים מכוסות נרוסטה, ממשיכים למוטבק אצל זלטימו, שבמחסן הקמח שלו מצוי השריד האחרון למדרגות המקוריות של כנסיית הקבר מהמאה הרביעית. הסוכר מסחרר אותנו, הודף אותנו אל מעל הגגות, אל מעל הצריח הרומנסקי של כנסיית הגואל. ירושלים היא כידוע מקפצה לשמיים, ובתוספת קצת סירופ מתוק לסטטוספירה. עוד עשור אחד, אני בן 38, חברה מכירה את מנהלת המשמרת במונה, ומפנקים אותנו. פתיח הקלמרי הוא מה שנחרט בי. הוא והקוקטייל, ויין סירה של יקב קלוד אגת, והלילה שמחוץ לבניין הישן של בצלאל. שמיים שחורים מעל העיר הטובה בתבל. אני מתרומם לעברם לאט לאט, באלגנטיות של סועד ענין הפעם, לא בשיגור בליסטי של טעימה מפיתה גדושה בחריף. אני אוסף בדרך למעלה מרכיבי מזון מהגגות, בצל מבצלי הזהב של הכנסייה הרוסית בנחל קדרון, פול שום מראש הצריח של מסגד עומר, תפוח אדמה מהגג של היכל שלמה. אני יובל בן עמי, ואתם מאזינים לרגע גדול, רגע קטן, מבית מקודשת. אנחנו משדרים מאולפן פילבית בטיילת שרובר. בכל פרק אני מתאר רגע גדול בתולדות העיר, ורגע קטן ואישי שחוויתי בה ושקשור אליו. הפעם שני הרגעים מבטאים עלייה השמיימה. דבר שבירושלים אפשר לעשות אפילו על בטן ריקה. רגע גדול. אדם בחלל. אני רוצה להאמין שאנשים עולים השמיימה. אני רוצה להאמין שישו עלה לשמיים מראש הר הזיתים, 40 ימים אחרי שקם לתחייה מן המתים. אני רוצה להאמין שהוא קם לתחייה מן המתים. אני רוצה להאמין שהנביא מוחמד הגיע לירושלים רחוב על הסוסה המעופפת, על בורק, בלילה. טיפס לשמיים מראש הר הבית, פגש את אלוהים ולמד ממנו איך להתפלל. יש כל כך הרבה פרטים יפים בסיפורים האלה. בסיפור המוסלמי יש למשל את הסלע שהתאהב ברגליו של הנביא והתרומם אחריהן, כי לא יכול היה להרפות ממנו, עד שהמלאך גבריאל הניח עליו יד מרגיעה ועצר בו. יש סיפור על המקח שמוחמד ניהל עם הקדוש ברוך הוא, שהורה לו להנחות את המאמינים להתפלל 5,000 ביום. ובכל פעם שהנביא התחיל לרדת חזרה לארץ, הוא פגש בנביא אחר, למשל משה, שאמר לו, שמע לי מניסיון, 5,000 תפילות זה לא יעבור, אנשים יהרגו אותך, תחזור למעלה ותבקש 500. וכך היה שוב ושוב, עד שהמספר ירד ל5. זה סיפור כל כך חמוד, אני רוצה להאמין בו. אני רוצה להאמין שהזמן שבילה מוחמד ברקיעים עבר על פני כדור הארץ כהרף עין אחד, שכשעלה הוא בעט בטעות בקערת מים והספיק לעצור אותה לפני שנשפחה טיפה אחת אחרי שחזר ונחת. אני רוצה להאמין ולא יכול, כי אני לא מאמין בעליות לשמיים. ולא רק בעליות נוצריות ומוסלמיות, אלא גם באלה שלנו היהודים, לא בסיפור חנוך שלא מת כי לקח אותו האלוהים, ולא במרכבת אליהו. יוצא שבעצם, כשאני בא לבחור עלייה ירושלמית השמיימה, עבור הרגע הגדול, אני מוכר מבחינתי רגע מיתי, לא אמיתי. אבל ירושלים עשויה מתערובת של רגעים מיתיים ואמיתיים, וקשה לפעמים להבדיל ביניהם. היא לא קיימת ללא האמונה במופלא. אז יאללה, נבחר אחד. המראה אחת. לא ישו, לא מוחמד, משהו טיפונת פחות מוכר. או, הנה. יש חגורה ששמורה בכנסייה באיטליה. הכנסייה היא הקתדרלה של העיר פרטו, ממש מחוץ לפירנצה. היא לא חגורה מודרנית, היא סוג של רצועה של חבל מחוזקת בסרט של בד אפור, וקוראים לה סנטה צ'ינטולה, החגורה הקדושה. היא שמורה בתוך סוג של שפופרת מזכוכית שמוחזקת בידי שני מלאכים מפוסלים, סקרה צ'ינטולה. תודו שזה יפה, ותודו שזה מוזר. את החגורה הזאת, על פי הדוקטרינה הנוצרית, שמתה מרים אם ישו מן השמיים כשעלתה אליהם, או יותר מדויק, כשנאספה אליהם, מיד לאחר מותה. זה לא סיפור שמופיע בברית החדשה, והאמת היא שבתיאולוגיה הנוצרית כל סיפור מותה של מריה מאוד מרופל. במאה הרביעית הודו תיאולוגים שאין להם מושג מעלה בגורלה. בימי הביניים התייחסו למוות שלה במונח דור מציון, כלומר הרדמות. זה היה מושג לטיני ישן שמתייחס למוות, אבל הייתה בו גם רמיזה לכך שמריה לא מתה כמו כל אדם. לאט לאט נרקם הנרטיב הבא. מריה מתה ונקברה בנוכחות 10 מ-12 תלמידיו של בנה. תלמיד מספר 11 היה יהודה אשכריות, שכבר היה מת. הוא תלה את עצמו מענף של כליל החורש, מרוב בושה על כך שמחר את מורו ורבו לרומאים. התלמיד הנוסף שנעדר מהלוויה היה תומה, או תומס, שנסע להודו לפני כן להפיץ שם את הבשורה. האגדה מספרת שתומה חזר מהודו מיד לאחר לוויתה של מריה, או באופן טבעי, או שהוא הועתק לירושלים מהודו בדרך נס. בכל מקרה, התלמידים האחרים הרגישו שראוי שתינתן לו הזדמנות להיפרד מהגבירה. והם פתחו את הקבר כך שיראה את פניה פעם אחת אחרונה. אבל הקבר היה ריק. באותו רגע נשמטה מלמעלה החגורה. זו הייתה החגורה של מריה, החגורה שבה היא הדקה את סמלתה למותניה. החגורה העניקה אות לתלמידים שמריה עלתה השמיימה, שהיא נאספה על ידי האלוהים, נפש וגוף כאחת. היא נשמטה הישר לידו של תומה. לא הייתה ההוכחה. ויש בכך יופי פואטי, כי תומה היה התלמיד הספקן, שתמיד זקוק היה להוכחה פיזית לדברים. על פי האמונה הנוצרית, כשישו חזר מן המתים, תומה סירב להאמין שזה אכן הוא, עד שנגע בפצעיו. הפעם הוא נגע בעצם שנשר מן השמיים, פריט לבוש נשי. איפה זה קרה? לפי המסורת הקתולית, במקום שבו עומדת היום כנסיית הדור מציון. לפי המסורת האורתודוקסית, בכנסייה הנהדרת שצמודה לגת שמנים, ושעשרות מדרגות של אבן יורדות לתוכה. הכנסייה הזאת היא סוג של מערה, ותמיד כשאני עמוק בפנים, אני מביט מעלה אל התקרה, ומנסה להבין את הלוגיסטיקה, איך בדיוק עלתה מריה השמיימה ממקום כזה. ואז מבין שאם זה מה שמפריע לי, אם העניין הטכני של איך היא עלתה ובאיזו זווית הוא מה שמבלבל אותי, יוצא שמראש כבר קיבלתי את העניין שהיא עלתה. ועוד בלי שנפלה עליי שום חגורה. ועכשיו רגע קטן. רגע קטן. חבר מכוכב אחר. ביליתי הרבה מילדותי בחלל החיצון. הייתי משוגע למדע בדיוני. לא פנטזיה עם דרקונים, אלא מדע בדיוני קשה, עם מחשבים ומתמטיקה. הייתי כל כך משוגע למדע בדיוני, שעד היום מוזר לי כשאני עוסק במשהו שאינו מדע בדיוני, למשל ייסוד מאה שערים, או היסטוריה צלבנית, או כיבושי עומר בן אל-חטאב. מוזר לי שדברים כאלה מצליחים לעניין אותי, הרי אין בהם רובוטים. תיארתי בפרק השני את המפגש שלי עם סופרמן 3 בקולנוע אורגיל, אבל כאן השיגור האמיתי שלי לכוכבים היה הספרייה הציבורית ברמות אשכול, ליד תיכון רנה קסן. ספרי המדע הבדיוני וגיליונות כתב העת פנטזיה 2000 המתינו בקומה השנייה, ואני הייתי דוהר לשם במיידי ומתמקם מולם. אני זוכר בדיוק מה היה שם באוסף. קודם כל מלא ספרים של אייזיק אסימוב. המוסד השמימי, מוסד וקיסרות, מוסד הזה, מוסד ההוא, וקובץ הסיפורים שקיעה שהותיר בי חותם, וגם אנוכי הרובוט, היה קיבור של פרידריק פול וגל מוח של פול אנדרסון, היה הספר המפחיד מאוד השליטים של רוברט היינלין, והיו קבצים של סיפורים שזכו בפרס הוגו. שם קראתי יצירות של אורסולה קיי לגווין, שעד היום היא המאור הגדול של המדע הבדיוני האמריקאי בעיניי. בזמנו נראה לי מוזר לקרוא מדע בדיוני בירושלים, ובעיקר בגבעה הצרפתית ששם גרנו. השכונה הייתה שטופה באור בהיר, מאובקת, מאוד ארצית. כל התוכן התרבותי שקיבלתי מסביב, בבית הספר, בצופים, בסעודות שבת משפחתיות, כולו היה מקורקע לחלוטין. אדמה אדמתי, רחומה אדמותי. ואני, הראש שלי היה בעננים, מעל העננים, בכוכבים. הייתי יוצא מהבית שלנו, ברחוב האצל, חוצה את מגרש החנייה הקטן שמולו, ועולה על חומת אבן נמוכה שתחמה אותו. הייתי הולך מצד אחד שלה לצד השני, במשך שעות, וממציא סיפורים. כל הסיפורים התרחשו בחלל. זה הרגע הקטן שלי. באופן מוזר, זה הרגע הכי אינטימי מכל הרגעים שהיו לי עם ירושלים. וכשאני חושב אחורה לילדות שלי, אני חושב על זה שהיא הייתה יפה, וזה הרגע שעולה בדעתי. מהחומה הנמוכה ההיא נשקפה כל ירושלים. היום הנוף חסום, בנו בתי דירות על שטח הבור שהסתרע מעבר לרחוב. אז ראיתי את העיר, אבל ראיתי בעיקר את השמיים שמעליה. ירושלים הארצית עניינה אותי, אבל ירושלים של מעלה עניינה הרבה יותר. היה שם מרחב קדוש ומופלא, עשוי מחלליות ענק, מלאות בחלונות ובאורות ובגשושיות ובמשושות. עיר ברקת, הפוכה, שנשאלה מתוך האפקטים המיוחדים של סרטי מלחמת הכוכבים. ירושלים של מעלה נעה בתוך מרחב אפל, בגניחות מתחתיות ולצלילי מוזיקה דרמטית מאת ג'ון וויליאמס, טה 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 טה. חלליות כאלה לא הופיעו על כריכות הספרים שהיו בספרייה ברמות אשכול. המולים הישראלים היו יותר שמרנים, ומה שהם סיפקו לא הספיק לי. בגיל 13 לקחתי אוטובוס למרכז העיר וביקרתי בחנות לספרים משומשים באנגלית, The Bookstop. היו שם מהדורות כיס של אותם ספרים עם ציורים מרהיבים על הכריכה. כמה יפה היה החלל וכמה רחוק. באופן מוזר, הגבעה הצרפתית קרבה אותי אליו קצת, ולא רק כי הייתה גבוהה, אלא כי הייתה מלאה אמריקאים. החברים שלי בבית הספר היסודי, איתי בקר, גדי הבר, יונתן דייביס, כולם באו מרקע יהודי-אמריקאי. ידעתי שסטיבן ספילברג הוא יהודי-אמריקאי. יהודי-אמריקאי הוריד את E.T. מהכוכב שלו, נתן לו שיחת טלפון הביתה ושלח אותו לשם שוב. חוץ מזה, לחברים האלה היו סבים וסבתות באמריקה, וכשהם היו מבקרים שם, הסבים והסבתות היו מרעיפים עליהם צעצועים רלוונטיים. בובה של E.T. אקשן פיגר של לוק סקייווקר, דגם של האנטרפרייז, ושל עוד חללית מתוך סדרת טלוויזיה אחרת שלא שודרה בארץ. האוצרות האלה שהיו בחדרי השינה שלהם חיזקו מאוד את החברויות, בעיקר עם איתי, שהיו לו כנראה סבא וסבתא נדיבים ומביני עניין במיוחד. המקום שאנחנו גדלים בו עשוי ממהותו הפיזית וגם מהחלומות שחלמנו בו. לא ידעתי שגם העיר וגם החלומות נכנסים במקביל למשבר ארוך. בשנת 1986, כשהייתי בן 10, התפוצצה מעבורת החלל צ'אלנג'ר. תוכנית החלל האמריקאית, ששימשה השראה לרוב התוכן שצרכתי כילד, נכנסה מאותו רגע לסוג של הקפאה. כעבור שנה, 1987, פרצה האינטיפאדה הראשונה. המקום הארצי והקשה נעשה יותר ארצי ויותר קשה. תוך שנה התחלתי לשאול מהספרייה ספרים שכבר לא עסקו רק בחלל. רציתי להבין את העולם ואת שיגונותיו. התחלתי מ-1984 של ג'ורג' אורוול, שגם הוא בעצם ספר מדע בדיוני, אבל מסוג מאוד אחר. כמו שעבדה לי ירושלים, כך עבדה גם אלפא קנטאורי. אני כבר לא יכול לחזור להתרגשות הזאת. אני כבר לא מצליח לצלול לתוך ספר של קליפורד סימק ולדמיין איתו יקום עם דפוס אחר. אני כבר לא מצליח ליהנות מסרטי חלל, אפילו אם הם מאוד מאוד ריאליסטיים, כמו הסרט הווימת דיימון שהוא מגדל תפוחי אדמה על מאדים. הפכתי לאדם ארצי שמתעסק במאה שערים. רק המוזיקה שבפסקול של E.T. עדיין מעיפה אותי לשחקים. אם מקשיב לה ברכיבה על אופניים, האופניים יתרוממו באוויר, יתרוממו, יתרוממו, ויסעו אותי מאיפה שלא אהיה, בלי שאצטרך לטלפן קודם, ישר הביתה לרחוב האצל. אני יובל בן עמי, תודה שהייתם איתנו, תודה למקודשת, תודה לנמרוד עציון שמחיה במוזיקה, תודה לפודקאסטיקו, נשתמע בפרק הבא.